יש ככה, יש נושא מאוד מעניין, אמירה מאוד מעניינת של האיזבישצור בפרשה שלנו, ושצריכה ביאור וברור, ובעזרת השם אנחנו נראה את הדברים אצל רב צדוק עד כמה שהזמן יאפשר לנו. בשון הראשון המאה השילח הוא כותב את המינים הבאות: והנה בזויס הסדרה מלמד איסון השם יזברך איך צריך האדם לנקות ולברר את עצמו עד שמידס טובוי יימשך ויתפשט אף על כל קניונוב, ויהיה נמצא גם בהם מידויס טויבויס, שלא יזיקו לשום אדם. זאת אומרת, הפרשה שלנו, כמו שכולם יודעים, מדברת על כל דיני נזוקים, כן? ששור שלך נוגח, מה הדין, כמה צריך, איך צריך לשלם וכמה צריך לשלם, וכל מיני נזקים ששור של אדם נוגח, כל הבור ויסנזיקין, שור, בור, מבער, שממונו של אדם שיזיק וכל הדברים האלה. אז יכול רק שהאדם עצמו מזיק, אז העניין מובן, כן, האדם מזיק, והנה, האדם גורם נזק. אבל, ויש מקום להגיד לאדם, תעבוד על עצמך, שאתה תהיה סוג אדם שלא גורם נזקים. זה דבר שהוא מובן לנו מאוד. אבל מתברר פה בפרשה הזאת, התורה מלמדת אותנו בסדרה הזאת, בפרשה הזאת, שהאדם צריך לנקות ולברר את עצמו כל כך, שהוא יהיה כל כך נקי וכל כך מבורר, שמידת טובו יימשך ויתפשט, אבל כל קנייניו. זאת אומרת שאפילו הבהמה שלך גם צריכה להיות הרבה יותר עדינה. הסוס שלך צריך להיות עדין, והבגדים שלך צריכים להיות מבוררים. שהממון שלך לא יזיק. וזה דבר שנשמע מאוד מאוד מוזר. כן, הוא אומר, יהיה נמצא גם בהם מידות טובות. זאת אומרת שהשור שלך צריך להיות עם מידות טובות, הטרקטור שלך צריך להיות עם מידס טויבס, והרכב שלך גם צריך להיות מבורר ונקי. כן? זאת אומרת, דבר שנשמע באמת, במבט ראשון נשמע מאוד 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 מוזר.
זה לא פשוט,
שרק
אם לא יזיקו.
שלא יזיקו לשום אדם.
הם יכולים להזיק בזה שהם מציעים את העיניים.
רגע, אתם רוצים לשמוע? אז רגע, אז תשמעו. למה זה? הוא אומר, מה שהתורה מלמדת אותנו בסדרה הזאת, זה שהאדם, אתה צודק שזה לא הפשט. בפשט, האדם צריך לשמור על ממונו. הוא אומר שיש פה עומק, והעומק הוא שצריך גם כן, שהאדם צריך לברר את עצמו כל כך, כן, האדם לא מברר את החפצים שלו, אלא האדם מברר את עצמו, עד שהמידת טובו יימשך ויתפשט אפילו על כל קנייניו. ויהיה נמצא גם בהם מידות טובות שלא יזיקו לשום אדם. ולכן, לאלכן, כשקניינו של אדם מזיק, צריך לשלם. לאלכן, כאשר קניינו של אדם מזיק, כשממוינו שיזיק, אז בן אדם חייב לשלם. למה? כי ההזק נצמח בשורש העניין, כן? בשורש העניין, ההזק נצמח ביען כי אין נפשו מזוכח כל כך. הנפש שלי לא מספיק מזוככת, ולכן הממון שלי יזיק. זאת אומרת, כמה ששייך עזק בממון שלי, זה דבר ששייך את זה. כי באם לב האדם מזוכח, אין קניינותיו יכולים להזיק לחברו. זה לא שייך בהם נזק. לא שייך בהם לא נזק ולא שיזיקו. הוא אומר באיזה, כמו שנמצא בגמור בתני זך חופי עמד א', באיזה דרב חמיל בן דויסה, האיזים שלו דאיסה דובה בקרניו, שיביאו זאבים בקרניים שלהם. וזה דאיסה מסכס ברוכס, בברוכס תזיין עמד בייס, עבדים ושפחות אין קוירין או איסון אבא פלויני או אימא פלויניס, של בייס רם גמליאל היו קוראים אותם בשכינוי של אבא פלויני ופלויניס בשום דרך השיבה. היינו שמכוח קדושת רמון גמליאל נתפשט גם על קנייניו והיו גם כן טובים. זאת אומרת, בדרך כלל אין גדלס בעבדים. אבל אצלם, אצל בייס רם גמליאל, בגלל הקדושה של רמון גמליאל, בגלל הבירור הפנימי של רמון גמליאל, אפילו המומן שלו היה יותר קדוש. טוב, אז באמת זה דבר שצריך בירור אמיתי ויסודי. פירוש הדברים, זה נשמע במבט ראשון קצת מוזר, ששייך מקום... שייך מקום... שהנכסים של הבן אדם יש בהם מידות טובות, שהנכסים של הבן אדם נהיים מבוררים על ידי הבירור הפנימי של האדם עצמו. רב צדוק מבאר את הדברים, בכמה מקומות. זאת אומרת, הוא בונה את היסוד הזה. זה נמצא גם בפייבוב, בצדקס הצדיק, באויס פייבוב. אומר, כל משהו מקניין האדם, אשתו ובניו, עבדו ועמתו, שורו וחמורו, אוהלו, הבית שלו, כספו וזהבו, וכל אשר לו, הכל הוא משרש נפשי. טוב, זה דבר אחד, יסוד אחד, שכל מה שקיים זה בעצם משורש הנפש של הבן אדם זה מגיע. כי אנחנו בדרך כלל רגילים להגיד ששידוכים, כן? איש ואישה, זה משורש נפשו, כאילו זה בעצם, כאילו יש להם חיבור בנשמה, לאיש ולאישה, והתרחקו, ופה בעולם הזה הם מתקרבים להיות חזרה ביחד. נכון? וזה בעצם הסוד של שידוכים. כן, הסוד של שידוכים זה בעצם שאנשים שהתרחקו, נפרדו, והם מתחברים בחזרה, והשידוך האמיתי זה בעצם הנשמה אחת שהתחלקה לשתיים והתחברה בחזרה. עכשיו, אנחנו רגילים להסתכל ככה רק על איש ואישה. האמת היא שזה לא רק באיש ואישה, אלא בכל דבר בבריאה, כמו שהגמרא עצמה, בסוטה דף בייס עמוד א', כשהגמרא מדברת ש-40 יום לפני יצירת הוולד, אז בת קול יוצאת ואומרת, בס פלויני לפלויני. בס פלויני לפלויני. אז הגמרא שם ממשיכה ואומרת, ש-40 יום לפני יצירת הוולד, יוצאת גם בס קול ואומרת, בייס פלויני לפלויני, ו-40 יום לפני יצירת הוולד, יוצאת בס קול ואומרת, סונדה פלויני לפלויני. זאת אומרת שכמו שהאישה והאיש, זה בס פלויני לפלויני, זה בעצם, זה שורש הנשמה שעוד לפני 40 יום קודם יצירת הוולד, כבר היה ביניהם קשר, רק שהקשר היה צריך להתבטא ולצאת לפועל בו אילו מה זה, על ידי שידוך, זה יכול להיות קושי כקריאס ים, זה כמו שהגמורה שואלת ומסבירה שם, אבל יש פה מקום שצריך לברר את זה ולהוציא את זה לפועל. אותו דבר גם הנכסים של האדם, גם הבית שלו, גם השדה שלו שממנו הוא מתפרנס, כל החפצים של האדם, כל הכסף של האדם, גם כן זה בעצם דברים שקשורים לשורש הנפש של האדם, והאדם צריך למצוא את המקום של לגלות איפה החלק הזה נמצא אצלו. יפה. אז זה יסוד גדול שחייבים לדעת כשאנחנו מתחילים ללמוד את הסוגיה הזאת. האיש ביצור אומר את המילים הבאות, שנשמעות דבר קצת מוזר וצריך להבין אותו, וזה מה שאנחנו מנסים עכשיו להבין. אומר ככה, שבזאת הסדרה מלמד אותנו השם יסבורך איך צריך האדם לנקות ולברר את עצמו, עד שמידת טובו יימשך ויתפשט אף על כל קנייניו, ויהיה נמצא גם בהם מידות טובות שלא יזיקו לשום אדם. אומר כי קניינו של האדם מזיק, אז האדם צריך לשלם, נכון? אשר ברמה ועבר, שור של אדם יזיק, ממונו של אדם שיזיק, אדם חייב לשלם. עכשיו, אז הוא אומר בעצם למה? כי הממון זה, העזק צומח בגלל שנפשו לא מזוככת, לכן קניינים שלו יכולים להזיק או לגזול מישהו אחר, אבל אם לב האדם מזוכח, אז הקניינים שלו לא יכולים להזיק, כי נמצא גם בהם מידות טובות, שלא יזיקו לשום אדם. דבר שבאמת, עוד פעם, ממבט ראשון נשמע מאוד מוזר, שכאילו לכלב שלי יש מידות טובות, וזה תלוי במידות טובות שלי, כמה שאני מעכב ומברר את עצמי, אז גם לכלב שלי, לחולצה שלי יש מידות טובות, וכאילו ממון של האדם. אז דבר ראשון, יסוד אחד, וזה מה שרב צודק מדבר בפייבוב בצדקס הצדיק, שכל משהו מקניין האדם, אשתו, בניו, עבדו, עמתו, שרו, חמרו, לא, כספו, זה יבוא, כל אשר לא, הכל הוא משאיר שנפשי. ולזה ציינו, מקור לעניין הזה, רב צודק לא מציין את זה עד כמה שזכור לי, כמה שתיקח שאני מדבר על זה, לא זכור לי שמציין את זה, אבל זה בגמורה, הגמורה, אנחנו רגילים לחשוב שאיש ואישה, זה נכון, זה נשמה שנפרדה ונשמה שמתחברת, זה כאילו חברים בנשמה, מה שנקרא, כן? יש חיבור נשמות, וזה חיבור עמוק ופנימי של הנשמות, זה לא רק זוג שמצאו להם מקום לחיות ביחד. אבל אותו דבר, מילה במילה, שהגמורה אומרת לגבי זוג, אומרת הגמורה גם לגבי בס פלויני לפלויני 40 יום קודם יצירת הוולד, אומרת הגמורה גם סודה פלויני לפלויני 40 יום קודם יצירת הוולד, ובייס פלויני לפלויני 40 יום קודם יצירת הוולד. אז זאת אומרת שגם כל רכוש שיש לבן אדם, גם עליו יש הכרזה 40 יום קודם יצירת הוולד. למה? כי הכל הוא משורש נפשוי. הכל מגיע משורש הנפש של הבן אדם, כל ממון שיש לבן אדם, בית, שור, חמור, רכב שלך, הוא משורש הנשמה שלך. כל מה שאתה רוכש וכל מה שאתה קונה. יפה, אבל פעם אנחנו מדברים על, 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 על דברים שכתובים מפורש, כאילו בפסוק. כי בפסוק יש בכל מועידךו. וכל מועידךו זה כל ממונך. ואתה מדבר על אדם שמוסר נפש, ועדיין אתה מדבר איתו על מאוד, והגמורה כבר, המשנה כבר שואלת את זה, איך אתה יכול לדבר על בלמי מסירות נפש, וחוץ מזה גם כסף. ואהבת את השם לא ככה. בכל לבבכו, בכל נפשכו, אפילו נוטל את נפשכו, וכל מועידךו אפילו נוטל את ממונך. אמרת הגמרא שיש אדם חביב ממונו מגופו, חביב מגופו מממונו. אבל יש בכל מועדך, אתה צריך לברר את האהבה שלך לקדוש ברוך הוא, להגיע למקום שאפילו מעודך יאהבת הקדוש ברוך הוא. עכשיו, יש דוגמאות לזה. באמת, כמו שאתה ציינת מקודם, וכמו שרב צודק עצמו ממשיך ומביא דוגמאות, שצדיקים שבאמת הצליחו לברר את עצמם כל כך, עד כדי שהנכסים שלהם הגיעו לאהבת השם. זאת אומרת, יש דבר כזה. אבל דבר ראשון צריך להבין את המקום של, של, של רכוש בחיי האדם. זאת אומרת, רכוש בחיי האדם זה לא איזה משהו מקרי, משהו שקרה, משהו שהוא נפרד לאדם ועומד מחוץ לו, אלא משהו שבאמת נמצא בשורש הנפש. אני חושב שאם נבין את העניין הזה טוב, אז אנחנו נזכה להבין גם את הפרשה השני, השם השני שיש לפרשה שלנו, השבת הקרובה, שבת שקלים. שבת שקלים זה בעצם שהקדוש ברוך הוא רוצה לפדות את עם ישראל שלא יהיה בהם נגף בזמן הספירה שלהם, ואז מגיע שכל אחד ייתן מחצית השקל. ועד כדי כך הכוח של השקלים גדול, כשמגיע יום שהמן שוקל שקלים 10,000 כיכר כסף אשכול על ידי עושי המלאכה להביא אל גנזי המלך ולהרוג את כל העם היהודי, אז מה קורה? אמר הקדוש ברוך הוא, גלוי וידוע, כך כן, לא שנה גמורי, גלוי וידוע. גלוי וידוע זה אחד הסודות הכי נסתרים בבריאה, כמו שרמי שפיר היה אומר, כן? זה גלוי, זה רו, ידוע זה יודו, זאת אומרת זה הראייה והידיעה, כן? גלוי וידוע, זה כל מטרת הבריאה זה גלוי וידוע. אז גלוי וידוע לפני הקדוש ברוך הוא שעתיד המן לבוא לשקול שקלים, והוא אמר תשקלו שקלים מראש אתם כדי שיקדמו שקליכם לשקליו. ומוישה רבינו הסתבך עם השקלים ולא הצליח להבין מה זה מחצית השקל, עד שהקדוש ברוך הוא הראה לו מטבע של אש מתחת כיסא הכבוד. אז הוא לא הצליח להבין מה זה מטבע, כאילו זה היה סיפור, כל אחד מאיתנו היה יכול להסביר לו. אז ברור שמדובר פה על משהו הרבה יותר עמוק. ואולי בעזרת השם, אם נלמד את העניין הזה לעומק, את הדברים האלה של איש ביצר, ונבין אותם, אז נבין גם את הסוד של פרשת שקלים. אומר הצדוק ככה, תדעו לכם שכל משהו מקניין האדם, כל מה שהאדם קונה הוא משורש נפשי. כי גם כל הדומם צומח חי, כן? דומם, צומח, חי, כל מה שיש בבריאה, מושרשים בנפש האדם, ושורש חיותם ממנו. כאן לא ידע. הכל יונק, מקבל כוח מהאדם, זה למדנו מנפש החיים, שער א' בעריכות, שיש באמת יניקה, מי שמחבר את העולמות וממשיך את השפע מעולם לעולם, זה האדם, ולהביא את השפע ממרום כל המיילס עד לעולם הזה, זה האדם, וכשיש לך צמח, שיש מלאך שמכה עליו ואומר לו גדל וממשיך לו שפע, זה בא בכוח האדם שמתפלל ונותן שפע למלאך. זאת אומרת שלמעשה כל שור, כל הדברים שקיימים בעולם, שורשם בנפש האדם, החיות שלהם ממנו. ומה שקנוי לו, זאת אומרת, יש הרי מלא דברים בעולם. יש גם פילים באפריקה שמסתובבים שם ביער בג'ונגלים, כן? או בסוואנות, לא יודע איפה. מה שקנוי לו הוא ששורש חיותם ממנו. יש דברים שקשורים אליך. מתוך הבריאה, אתה אדם שקיים בעולם, אתה אדם שקיים בבריאה, ויש המון דברים שקיימים בבריאה, כסף, זהב, נחושת, אבנים, בתים, חמורים, כבשים, חתולים ואכברים. כל מה שקשור אליך, אז אתה, זה מתברר, השורש חיותה ממנו, הוא קנוי לך. וקניינים שהם הפקר, וכל חייסי יוער, יש דברים שעדיין לא הגיעו אליך. למה? מפני שעדיין לא תיקן כל שורש חיותו. אדם לא תיקן עדיין את שורש החיות שלו, ולכן הדברים האלה הם עדיין מופקרים, הם עדיין חיות ביער, והם לא מגיעים עדיין לבירור שלהם להתקשר לבן אדם שהוא מקור היניקה שלהם. כי ודאי גם כן שייך לאדם, ולעתיד נאמר, לעתיד יתברר הכל. זאת אומרת, לא יהיה שלב, לא יהיה משהו בבריאה שלא מבורר איפה בדיוק השייכות שלו לאדם, איפה בדיוק הוא נמצא בעץ, זאת אומרת בעץ של הקדושה, כן? איפה בדיוק החיבור שלו נמצא? יש את השורש, יש את הגזע, יש את הענפים, יש את העלים, ויש גם את הצל, זאת אומרת, את העשבים שגדלים בצל של האילן. גם הם קשורים בעצם לאילן, גם הם מקבלים את הכוח והיניקה שלהם מהאילן, מהשורשים, מלמטה ומלמעלה, הם מקבלים את הכוח מהאילן. רק מה, היום הדברים בעולם נראים כנפרדים, זאת אומרת, אתה רואה דברים שהם כאילו לא קשורים לאילן הקדוש. ופה אתה בעצם תגלה את ה... לעתיד לבוא וגר זאב עם כבש, כמו שכבש יכול להיות אצלך בבית כי הוא השייכות שלו לאדם ברורה וידועה, גם הזאב יהיה ברור וידוע, ואז יהיה קשר עם האדם בין האדם לזאב. גם הנחש קודם החטא היה שמש לאדם, כן? גמורה בסנהדרין דף נ"ט עמוד בייס, ורדו בדגת הים ובעוף השמיים ובכל חיה הרומסת על הארץ. ויש פה קול שבא לרבות לעשוי הנחש, הוא דאוסו, אומרת שמה גימורה. זה בא לרבות שאפילו הנחש, גם הוא היה כפוף לאדם. גם הוא כל חיה הרומסת על הארץ. זה המצב המתוקן. רב שמעון בן מנסיה אומר, חבל על שמש גדול שעבד מן העולם. כאילו, חבל. היה כזה טוב כשהנחש היה, אם מלא לא נתקלל נחש, כל אחד ואחד מישראל, היו נזדמנים לו שתי נחשים טובים, אחד משגרו לצפון, אחד משגרו לדרום, להביא לו סנדלבונים טובים. אבנים טובות קרות, אבנים טובות מרגליות. ולא עוד אלה שמפשילים רצועה מתחת זנבו, מוציא בעפר לגינתו לחורבתו. יצור, היה הוא הטרקטור של הבן אדם, היה עובד בשבילו, היה עושה בשבילו הכל, הנחש. אבל האדם בעצם איבד את זה, למה? כי בעצם האדם חטא, הנחש התקלל, ברגע שהאדם איבד את היכולת לברר את השייכות שלו לכל הפרטים שבבריאה, אז הם בעצם נעלמו מחזקתו, הם יצאו להיות אפקר וחי סיום. וכמו שהוא האדם, כך קנייניו. זאת אומרת, ההתנהגות תלויה אחד בשני. כמו שהוא האדם, כך קנייניו. כמו שאומרת הגמרא בחולין, סיפור מפורסם עם החמור של רבי פנחס בן יאיר. נכון? החמור של פנחס בהמטום של צדיקין, אין הקדוש ברוך הוא מביא את הקלה על ידם. והסיפור שם בגמרא זה חמור של רבי פנחס בן יאיר, שהוא הגיע לאיזה אושפיזה, ונתנו לו לאכול שעורים, לא אכל. ניפו לו אותם, ניקו לו אותם, במנפה, שיהיה נקי נקי, לא אכל. ניקרו את זה בידיים, מהאבנים, מהפסולת, שיהיה נקי לגמרי, לא אכל. הלכו לרבי פנחס בן יאיר, אמרו לו, החמור שלך לא אוכל. מה עושים? אמר להם, אולי לא הסרתם את זה? יסרו את זה ואכל. זה סיפור שהוא פלאי לגמרי, כן? מה בעצם קורה פה בסיפור הזה? מה, אתה רואה שכשהאדם מברר את עצמו עד כדי כך, אז חמורו של רבי פנחס בן יאיר נהיה גם כן, אוכל רק מאוסר.
למרות שסעורים זה מאכל בהמה.
מה? הוא אוכל, ברור. מאכל בהמה שלו, הוא מקפיד שיהיה מאוסר.
סעורים ומעשר זה אותו שורש.
יכול להיות, כן. זה תמיד, יש הרבה וורטים על זה. למה לא היה נויסן היינו בצד זה והריחל בצד האחר? הרי בן אדם כשיש לו זה הוא יכול להסתכל, כן? להסתכל לצד אחד, זה נהיה, זה ימי, יישר חלק ההוא, ולאכול הוא יכול. אז אומרים שחמור נשאר חמור. אבל יכול להיות חמור מאוד קדוש, הוא נשאר חמור. לא, זה לא נכון, כי תכלס חמור לא יכול להכיל מייסר, כן? הוא יכול לאכול מאוסר. לא, אם היה בן אדם, אז אדם יכול להכיל מייסרס, אז אדם נותנים לך משהו, אני אסיים את זה ואיכל בצד אחר.
חמור זה אילוף.
אבל חמור,
זה מה שהוא ראה כל הזמן, שמגיעים שלוקחים.
לא, יש פה ברור. יש פה חמור מבורר. חמור מבורר. יותר מזה, כתוב גם שהוא מכר אותו, ואחר כך הוא הגיע בטענות, ויש את הסיפור עם פרה שומרת שבת, נכון? רבי יוחנן בן תרזה.
אמרו שמדובר פה על איזה משהו, גדלנו על זה, זה דברים פשוטים כביכול.
טוב מאוד, אשריך.
לא, גננת, לא
אני. הבנת את זה גם כמסתום, לא?
הבנתי, תודה.
אז זה בדיוק הנקודה, שרבי יוחנן בן תרזה, וכל הסיפורים האלה, זה לא סיפורים, זה ביטוי של זה שהאדם צריך לברר את עצמו כל כך, עד כדי שזה ישפיע אפילו על הנכסים שלו, אפילו על הרכוש שלו, שהרכוש שלו גם הוא יהיה מבורר. נויח, יש גם כמשהו נפלא, כן? כל המינים שהיו בתיבה, כתוב, כל המינים שהיו בתיבה לא קלקלו את דרכם, נכון? כתוב, מכל הבהמה הטהורה תיקח לך שבעה שבעה איש ואשתו. שואלת הגמרא בסנהדרין, דף קכ"ח עמוד בייס, מה שייך איש ואשתו בבעלי חיים? מי סידר, מי היה מסדר קידושין? איש ואישו זה עניין של אישוס, זה עניין של קידושין. מי סידר להם קידושין? לזוג הכלבים הזה. כן? אז מה זה איש ואישתו? אישוס לבהמה מי? איש לא? שואלת הגמרא. או, אז זה בדיוק באותו זמן, אומרת הגמרא, אישוס לבהמה מי? איש לא? יש דבר כזה. אומר של בר נחמני אמר בינסון, מי אוי שם שלא ינב דו בהמה ואירו, שלא ינזקקו אלו לבן זוגו. זה בעצם, כי באותו דור המעשים של בני האדם היו כל כך מקולקלים, שכל מי שהיה קשור לאנשים אחרים, התקלקלו גם בעלי החיים, וגם הם חטאו, ונזקקו שלא לבני זוגם וכו'. ואז הגיע נויח, ובעצם אסף את כל בעלי החיים שהיו קשורים לשורש נפשו. והם אלו שלא חטאו. ואתה רואה שהם קשורים לשורש נפשו, כי מי מפרנס אותם שנה שלמה של מעבול? נוח מפרנס אותם, נוח מכניס אותם בעצם אליו הביתה. הוא בונה בית גדול, ובבית שלו הוא מכניס את כל בעלי החיים שקשורים אליו, וחיים אצלו בבית, ואז הם בעצם ניצלים. כל המינים שהיו בתיבה, שהוא זנם, כן? הוא נתן להם תזונה, שנה שלמה, מסתומה, היו משורשו, כנל. לכן לכך אמרו חזל, שלא קלקלו דרכם. קיצור, ובעיקרון, זה, הרעיון הזה ממשיך גם כן, שיש די, גם איש חובר כחובר, וכולו. בנים, יש גם בזה עוד ועוד ביטויים של העניין הזה ש...
זה מובן, אבל כשמגיע לחפץ אישי כמו חולצה, זה דברים שמאוד...
לא, ובגדול זה לא שייך רק בדברים כאלה.
אני מתבורך שאני שם את בימית שלך, זה ליבד בימית שלך, אחיסי.
נו.
אז
יסוד הדברים,
זה יסוד הדברים, כן, כן, כן. יסוד הדברים הוא אחד, זה לא תלוי בבעלי חיים, זה לא כלב, זה הרכוש של האדם, זה האדם. ולכן ברגע שזה האדם, אז לא משנה אם זה חי, צומח או דומם. אין הבדל. יש יותר מזה, יש בירושלמי ביטוי מאוד מעניין, מקלו של רב מאיר לימדתני תוירו. כשהיה איזה המאורץ אחד שלא ידע ללמוד, וכשהוא היה מחזיק את המקל של רב מאיר, היה לו את המקל של רב מאיר, אחרי שרב מאיר נפטר, כשהוא מחזיק את המקל של רב מאיר, הוא יכול ללמד תורה, הוא יכול לדבר דברי תורה. אבל כאילו, המקל של רב מאיר לימד אותו תוירו. זאת אומרת, כשיש עילוי גדול הוא לבריות כולם ביותם משמשי האדם השלם. לשון רמחל ומסילס השורים. עכשיו, והבריות מתעלות. כשהאדם מתעלה, גם הבריאה כולה מתעלה, הבריאה כולה מתעלית עמו. ובפרט הדברים שהם נכסיו, הם קשורים אליו. ולכן מקלוי שרב מאיר נהיה קדוש. לא, כמו שהגוף שלו מתקדש, לא רק הנשמה שלו מתקדשת, הגוף שלו מתקדש, אז החפצים שלו מתקדשים, וכולל בעלי החיים שלו מתקדשים, וכמה שהאדם מנקה ומברר את עצמו, אז נמצא גם בהם מידות טובות. אני חוזר למילים של האיש ביצר, כן? נמצא גם בהם מידות טובות שלא יזיקו לשום אדם. יש למעיס בצדקס הצדיק, באויס תקוף צדיק זיין, הוא מדבר על בכל מועדךו. או בכל לבובךו, שלוש מדרגות באבס השם מזברך, בכל לבובךו זה כל התשוקות והחמדות שבלב, כמו שחזל אומרים בשני יצריך, זאת אומרת בין בצורכי הגוף, בין ענייני העולם הבא, הכל יהיה, לא יהיה לאבס עצמי, רק לאבס השם מזברך. זו נקודה שדיברנו עליה קצת בתקופה הקודמת, על הנקודה שגם בשיעור נח באנגליה. אז יש שיחה ארוכה של, על העניין שגם צורכי עולם הבא לא לעשות להבס עצמו, אלא רק להבס השם יסבורך. זה בכל לבב חוזה נכלל. זה בסדר, זה הסוד של מסירוס לשומם. מסירוס לשומם זה סוג של מבחן לבן אדם, האם הוא עושה את זה להבס עצמו או להבס השם יסבורך. למה אתה עושה את המצוות? למה אתה לומד תורה בעצם? ללמוד תורה, יש הרבה אנשים שלומדים תורה כי הם רוצים לזכות לעולם מהבה, והם רוצים לזכות לדברים גדולים, והם רוצים, אז הם מחפשים את הקיום שלהם, הם מחפשים את השורש שלהם, את הקיום שלהם. את הקיום שלהם אפשר לחפש בדרך שלילית, והם אנשים טובים, אז הם בוחרים לעשות, לחפש את הקיום שלהם בדרך חיובית. אבל זה יפה מאוד שזה בדרך חיובית, אבל זה עדיין אנשים שמחפשים את הקיום שלהם, ולא את האב עשה שם יסברך. שזה בעצם הביטול, והוא הרבה יותר עמוק וכבש ורציני, אבל בואו נשאיר את זה כעת בצד.
זה אומר בעצם שבאדם ימשוך את עצמו לכל החפצים, או שזה כבר מלא
זה. זה קורה, ואדם צריך להכיר בזה. להכיר בזה ולהבין לפי זה איך המערכת עובדת. זאת אומרת, להבין את עומק המערכת, איך הדברים בעולם עובדים. בואו נראה, ואחר כך יש בכל נפשך. דברים שנפשו מקושרת בהם ממש, נפשי יוצא בדברוי, גודל קישור התשוקה מגיע עד כלויס הנפש ממש, ונפש כי סקריב עוני, כשהוא נותן משהו קטן משלו קצת סולת, אז נפשו הוא מקריב, כי הנפש שלו מקושרת באותו דבר מועט. תפילה סעוני נקראת נפש, חנה ואשפוך את נפשי. מה הכוונה ואשפוך את נפשי? התשוקה שלה לבן היה כל הנפש שלה. כל הנפש שלה הייתה קשורה בתשוקה הזאת. כאילו מבחינתה, כל הנפש שלה מקושרת רק בתאווה הזאת לבן. היא רוצה בן. כן, זה ברור. הברור כבר שזה לא בשבילה. וזה בעצם מה שבעלה מכווין אותה, זה וורד שלך הרי. בעלה... לא? טוב. זה נבנה לי שם, כן, אני זוכר איפה. בהנדסה עיקרים שם. במיון. מתחדש השבוע הורת הזה. שבעצם אלקונו בא ושואל אותה. את רוצה ילד? בשביל מה? בשביל מה? הוא בעצם שואל מה? מה את רוצה ילד? לא, אנוכי טוב לך! אני אזרוק לך, ואני אסדר לך, ואני אעשה לך, ואני אסדר לך 10 פיליפינים. אבל בעצם מה הוא בעצם מתכוון לעורר בו? מתכוון לשאול, תגדירי, למה את רוצה ילד? את רוצה את זה כי לפנינה יש ולך אין? את רוצה את זה כי לכל חברות שלך יש ילדים ולך אין? מה הסיבה? תבררי עם עצמך את הרצון שלך לילד. בעצם, בדיוק מה שיעקב אבינו עושה עם רוחל, כמו שהאיש ביצר אומר במאה שילוח שם. יעקב אבינו עם רוחל, הוא אומר, אם אין מיתה אנוכי. אז הוא שואל אותה, למה את רוצה בעצם, מה הסבתא שלי עשתה? כן, לא, הכניסה צרתה ביתה. יפה. אז את לא רוצה את זה נגד הצרה שלך, אלא את רוצה ילד בשביל הילד בעצמו, וברגע שהיא מבררת את הדבר הזה, אז באמת היא מקבלת ילד. וכנראה, נראה לי לפי זה, שזה בעצם מה שקורה גם עם מלכונו, שעם חנו, שהיא מצליחה לברר את הנקודה, מה היא באמת רוצה? אם יהיה לי ילד, אני אתן אותו להשם. זאת אומרת, אני לא צריכה מורה לקבורה, חוטרה ליד או מורה לקבורה, אלא באמת ילד בשביל הקדוש ברוך הוא. טוב, בכל אופן, אבל זה היא מברר... תשוקתה לבני כל נפשה, והיא מוציאה את זה ויש ביחס נפשי. וזה בכל נפשך. צריך שיהיה כל נפשי מקושר בתשוקת אהבת השם יזבורך. כמו במים הדרסינה, אם מדיבור אחד יצאה נשמתם, שיהיה באמת התשוקה לקדוש ברוך הוא. זה נקרא דוויקוס, שממש מצוי נפשו קשור, מיצוי נפשו, המיצוי של הנפש, קשור ודבוק בזה. זה תפילין שפירושו דוויקוס, והוא יוכל יכול תלויים לכל מנגד, מרמז על תפילין, כמו שהגמור בברוכס חופדה לדומדה, לפעמרת. כי הדבקות הוא שממש כל חיותו תלוי בזה. שתי אלה עדיין ביד עבודת האדם והשתדלותו להשיג בזה, לכן בפרשת צבאים משמויה נזכר רק שני אלה, בכל לבובכו ובכל נפשכו, בכל לבבכם ובכל נפשכם. מה שאין כן, בכל מאוידךו אינו ביד עבודת האדם, רק מסיעת הדשמיה. מה, למה? כי פירושו של בכל מאוידךו, שבכל רכושו וקניינו יהיה קבוע אהב עשה שם יסבורך. שבכל רכושו וקניינו יהיה קבוע אהב עשה שם יסבורך. ולא יקוי התשוקו סי וחמדו סי לרכוש. לא התשוקה של האדם והחמדה של האדם שהאדם רוצה רכוש, שזה נכלל בתשוקות של האדם. זה בכלל בכל לבובכו. רק שבכל הרכוש בעצמו, הרכוש בעצמו יתאבל הקדוש ברוך הוא. כידוע כי הרכוש שייך לאדם, וכל כך יהיה האדם כולו ממולא מאהב עשה שם יסבורך. בכל מעמקיו, כן? האדם עצמו יהיה מלא באהב עשה שם, עד שממילא גם בכל קנייניו שהם ההתפשטות שלו, יהיה גם כן ממולאים מאהב עשה יסבורך. כל הנכסים שלו יהיו מלאים באהב עשה שם, כי אין כאן חמיר של פריחס בן יואיר, כן? שדמחמר הנפשה לאכול איסור, שהיה מחמיר על עצמו, לא היה אוכל כלום, לא היה אוכל איסורים. הפיקטון דמאי, כן, פה הוא מביא את זה מבראש ישרה בפרש הסמך, ששם כתוב הסיפור על הגנבים שגמבו לו את החמור. כן, החמור של פריחס בן יואיר, גנבו אותו גנבים, הוא היה אצלם שלושה ימים ולא אכל כלום. אמרו בסוף, ימות אצלנו במערה, וכל המערה תסריח, מנבלה של חמור. נחזיר אותו לאדון שלו, שלחו והוא הלך הביתה, הלך הבית של פריחס בן יואיר. כאשר הוא הגיע, אז הוא עמד בחוץ ועשה קולות, ואז שמעו אותה מבחוץ, ואמר להם פריחס בן יואיר, פיתחו לענייה הזאת ותיתנו לה לאכול, כי שלושה ימים היא כבר לא אכלה כלום. טוב, הביאו לה שעורים, לא אכלה, הביא קיצור, אמר להם, תיקנתם אותם? כאילו, זה שעורים מתוקנות, הן מאוסרות, אמר, כן. אמר, רוצאתם דמאי? אמרו, לא. כי הרי למדו משנה שהלוקח זרע לבאמא וקמח לאויר, זה שמן לנר ושמן לזרע וזקן, פטורים מן הדמאי. אמר להם, מה אינה אביד לו ואימחמרו על גרמו? מה לעשות שהחמור הזה מחמיר על עצמו? זאת אומרת שלמרות שהמשנה אומרת מפורש שהלוקח זרע לבהמה לא צריך להפריש דמי, פטור מן הדמי, אבל אמר מה נעביד לה ואם מחמרה על גרמה. החמור הזה מחמיר על עצמו.
זה מסמך את הקדוש ברוך הוא שהחמור
לא... לא, אבל זה מסמך את הקדוש ברוך הוא שהפריחס בן יואיר כל כך נקי, עד כדי כך שהחמור שלו כבר מחמיר על עצמו. זאת אומרת שהוא הגיע לבירור כזה עם עצמו ועם כל דבר שקשור אליו משוי ראשי נפשוי, כן? אני לא רוצה להיכנס לזה עכשיו לעומק, אבל...
כי מן האם אחי שפריחס בן יואיר נפטר, החמור נשאר, עכשיו סתם, זה חמור של אבקל.
אז אתה רואה שמקלו של רב מאיר, אפילו אחרי פטירתו, איתה מלמדת תוירה. זאת אומרת, יש עדיין שייכס לרכוש, יש עדיין רשימו. אבל האמת היא שאת הדבר הזה נמצא בהרבה הרבה יותר חזק, בשורשי הנפש הקרובים יותר לאדם. בואו לא ניכנס לזה עכשיו, כי זו שיחה נפרדת לגמרי, אבל באישה. כמה שהאדם מברר את עצמו יותר, אז אשתו הופכת להיות מבוררת יותר ויותר. ועד כמה שהחמור, האדם רוצה שאשתו תתחיל להחצות חומרס, אז הוא צריך לברר את עצמו כמפריחס בן יואיר, עד שאפילו החמור שלו יחמיר על עצמו. לא, אם החמור אז האישה קל בוחוי מאוד, חס ושלום, לא ישבתי, כן. לא, היה פה חיוכים שראה הצורך להעברה הזאת. דמחמרה נפשו, לאכול איסור, וזו בבעלי חיים. ומסתומה, לא, סתם, צריך לדעת כלל בחיים. אל תסתכל על אחרים, תסתכל על עצמך. כי בסופו של דבר, החינוך של הילדים זה אתה, היחס של אשתך זה אתה, כל העולם סביבך זה אתה. זה אתה, זה איך אתה מתייחס לעצמך, שם העולם נמצא.
איך אתה שלהו לא מתייחס. לא מבין שהתא שלי נמצא.
זה לא העסק שלי מאיפה הוא נמצא. אני לא חי את החיים של ההוא, ואני לא בוחר את הבחירות של ההוא. אני בוחר את הבחירות שלי, ואני מנהל את החיים שלי. ואיך הדברים ישפיעו על אחרים, זה לא העסק שלי בכלל. אני צריך לבחור נכון ולעשות את הדברים הנכונים. ואז גם אשתי תנהג בהתאם, והמשפחה שלי ינהגו בהתאם, והחמור שלי ינהג בהתאם, הכל. כמובן, אבל זה עניין שסייעתי לשמי. זה כבר לא... זה אינוי ביד אבוי דסודום. זה אינוי ביד אבוי דסודום, רק מסייעתי לשמי. שעל ידי, זה בעצם זה לא עובד בדרך טבעית לגמרי, כאילו, אם אתה תהיה ירש המים, אז הכלב שלך גם יהיה ירש המים, זה לא הדג זהב שלך יהיה ירש המים, כן? זה לא עובד בצורה, כאילו, ממש ישירה. זה קורה בסייעתא דשמיא, זה לא ביד אבוי דסודום, אלא בסייעתא דשמיא, שככה הדברים עובדים. ומסתום מאועדים בדוי ממים, כעניין אבן מקיר תזעק לעתיד לבוא כשירצה לעשות איסור. בעולם הזה, אומר המדרש, שירות אוהב תהילים עם ג' אומר רב שמי רב שמי חסידה, בעולם הזה אדם הולך ללקוט תאינים, אין התאינה אומרת כלום, אבל לעתיד לבוא אדם הולך ללקוט תאינה בשבת, והיא התאינה צובחת ואומרת שבסי. בואי לו, מה זה עוד אמר לך משמש מתוסי נידאי מתוסי מהקבטוי, אבל לא עשית עוד אמרוי צלי לך וישתי נידה, האבן צועק ואומר נידוי. יש דבר כזה, ושלעתיד לבוא יהיה ברור של כל חפצי האדם ברמה כזאת, שהתאנה תצעק, התאנה תצעק, או האבן תצעק. זאת אומרת, יהיה מציאות, שהמציאות כל כך תהיה מבוררת, שהיא לא תהיה מוכנה לקבל רוע, התנהגות לא נכונה. היום זה עדיין חסר, הנקודה הזאת. זה עניין שביטת כליו ביום השבת. אתה רואה מוצא שכלים של הבן אדם, יש דין שביטת כלים. למה? כי שם זה כבר כולו להשם, גם כל קנייניו. כמו הצון של יעקב אבינו, שחזל אומרים שהיו לו 60 ריבו עדרים. אז אתה רואה מה זה 60 ריבו. המספר הזה אומר המון, כן? המספר הזה אומר שהם עצמם 60 ריבו נשמו ישראל, נפש ישראל. זה מה שזה אומר. השיווי של המספר ל-60 ריבו נשמו ישראל אומר לך...
איפה יש 60 ריבו?
בראש ישראל, בסוף פרק ה' ג', סוף פרשה ה' ג', ליעקב אבינו היה 60 ריבו עדרים. עכשיו, כשזה, מהשתבות המספר מבואר שהם עצמם 60 ריבו נפש ישראל. לא צריך להיות כתוב בשום מקום, זה כתוב פה, כן? שזה 60 ריבו נפש ישראל, 60 ריבו עדרים שהיו לו. ואם כן, בוודאי, אהבת השם יתברך קבוע גם בהם, גם בצון של יעקב אבינו. זאת אומרת, יעקב אבינו ברר את עצמו כל כך עד שהצון שלו הפך להיות מבורר. כוונת יעקב במקלות כתוב בזויר בחלק א' פסוק סמך בייס ע' שזה עניין התפילין, כן, ההתקשרות לקדוש ברוך הוא. יעקב זה בכל מועדךו לקשר כל כך כל מיצוי נפשו עד שגם הקניינים השייכים לו כולם יהיו בכלל ההתקשרות הזאת.
זה בכל מצווה.
כנראה, מה אתה אומר?
זה בעצם זה בכל מצווה, כמו תפילין. בעצם אתה מקשר משהו שהוא גשמי.
כן.
כמו שהוא רוחני.
נכון, נכון, נכון. ולכן אומר דבר נפלא. אומר, הרי, זה בכל מועדך. זה בעצם העבודה של האדם בכל מועדך, שלא רק שאתה אהבת הקדוש ברוך הוא בכל לבבך ובכל נפשך, אלא שאתה אהבת הקדוש ברוך הוא אפילו בכל מועדך. אפילו בכל ממונך. עכשיו, הדבר הזה כתוב רק בפרשה ראשונה ולא בפרשה שנייה. שמתם לב? כן? הפרשה הראשונה כתוב אהבת השם בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מועדך. פרשה שנייה מה כתוב? בכל לבבכם ובכל נפשכם. לא כתוב בכל מאויתכם. למה? אומר רב צודויק, שהפרשה סבויים שמויה נאמרה בלושן רבים. והדבר הזה, הרבים, הציבור לא זכה לזה. דבר זה אינוי אלו ליחידים שזוכו בו. אבל אי אפשר מדרגה זו לרבים. עד לא עושה דלובוי. זה לא שייך אצל רבים. הציבור לא יכול לחיות במצב כזה של דוויקוס כזאת בקדוש ברוך הוא, שעד כדי שיהיה להם סייעתא דשמיא, שאפילו הנכסים שלהם יהיו בדוויקוס. זה פשוט, לא נמצאים במצב שאפשר לחיות ככה. היחידים יכולים לחיות ככה, אבל לא רבים, ולכן זה כתוב רק בכל מאויתך. אבל לא עושית שאיש פה יחרוך רוחוי על כל בוסור, אז זה יהיה. הוא מביא דוגמה לזה, משהו מאוד מעניין. לא, מוישה רבינו, כן? כולם יודעים שמוישה רבינו לא שלטו שונאים במעשה ידיו. לא שלטו שונאים במעשה ידיו. כתוב שכולם כתובו באורץ שעוריו. מקדש ראשון נגנז, אוי אל מויד, קרושוב, קרוסוב, בריחוב, עמודוב, אדונוב, הכל נגנז. תחס מגחיל של היכול. למה? כי מוישה רבינו עשה את זה, ומעשה ידיו של משה לא יכולים להתבטל לעולם. וכולם יודעים גם כן, שאם מוישה רבינו נכנס לארץ ישראל, אז עם ישראל היה מפסיד. למה? כי בית המקדש לא היה יכול להיחרב, ברגע שהוא לא יכול להיחרב, אז עם ישראל נהרג, כי לא היה מי שיתמסר בשבילו. שופך חמוס היה ליצים ואבונים. זאת אומרת, אז אתה רואה שמה שמויש רבינו עושה, לא שולט לסוינים על מה הסיודו של מויש רבינו. למה? כי קנייניו ופעולותיו שייכים לו אפילו דוימים, ברגע שזה קשור לאדם גדול, כמו מויש רבינו, נקבעת בהם קדושה, וקדושה כזאת שקביע וקיימה, וגם אחרי פטירתו ואחרי הסתלקותו מהעולם, זה נשאר קיים, ואי אפשר לנתק כלל את הקדושה של קיר שבנה מויש רבינו, למויש רבינו עצמו, ולכן אין אפשרות שזה יתבטל, אין אפשרות ששונים ישתתו בזה. בגלל מרוב קדושה שיש בזה, כי יש כאן את קדוש של מויש רבינו עצמו, כי זה חפצים של מויש רבינו. רבי יוסף, הגמור בסנדרין, אומר, איסיב בטולה דקופיסה דחמרי. כן? שמשיח יבוא ולא נראה אותו, שאני אפילו מוכן לשבת בקצה הראי של החמור של משיח. מה מיוחד בחמור של משיח? לא, כי זה חפץ ששייך לאדם כל כך קדוש. אז אפילו הראי שהוא מוציא, גם בו יש קדושה, ולא רק בו, אלא אפילו בצל שלו. זאת אומרת, אם החמור של משיח יוריד פקלה, והפקלה הזה תעשה צל, אז בצל תהיה קדושה. כך בעצם רבי יוסף אומר. זאת אומרת, כל דבר שיש לו קרבה איכשהו לצדיקים גדולים, אפילו קרבה שדי רחוקה, יש בה עוצמה חזקה מאוד, רצינית מאוד של קדושה. מאיפה? מכוח זה, שפשוט הרכוש של הצדיק כל כך מבורר, שיש בו מידס טויבס בפני עצמו. הדבר בעצמו יש בו מידס טויבס. עכשיו, יוחיד הזויכה, גם בדוממים כל קנייניו הם כמו תשמישי מצווה וקודשי שמיים, והאבס השם יסבורך קבוע בהם שהם אוהבים לפרסם קבועית שמיים. יש ביטוי בזויר שהר סיני דוליג למוישה כמחתה לאבן השייבס. מוישה והר סיני, כשמוישה היה מדלג עליו, אז היה נראה שהר סיני קופץ לקראת מוישה כמו למגנט. למה? כי היה תאווה עצומה להר סיני להידבק במוישה רבינו. זה הכוח של בעצם כשאדם מברר את הרכוש שלו ואת הדברים שלו. עכשיו, יש עוד שטיקל, ריש ממטס. אני רואה שהזמן שלנו קצר, אז טוב, נקצר מאוד. פה מדבר בעצם על הסוד של כסף. כסף מצרים חוזר למקום, כן? יש, הרי עם ישראל, לקראת היציאה ממצרים, הקדוש ברוך הוא מזהיר אותם, שיקחו ממצרים כסף. זאת אומרת, אפילו בבריס בין הבשורים, כשהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדום ועינו אותם 400 שנה, וגם סגל אשר יעבודו דונן אויכי, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. יש אמירה מפורשת שיצאו ברכוש גדול. כן? אותו דבר, ואתה רואה, לפני היציאה ממצרים, הקדוש ברוך הוא מזהיר דברנו באוזני יום, וישאלו מי ישמעו ישראל, וישאם את ראותה, כלי כזב כלי זהב וסמלות, וינצו את מצרים, וישאלו, והם לקחו, יש פירוט ארוך סביב כל העניין הזה, של לקחת במצרים את הדברים. הוא מסביר בצודק מה העניין, מה העניין. אז הוא אומר דבר אחד, אני לא מתאפק, ואני כן אומר את זה, למרות שזה לא ממש מוכרח בשביל ביאור הדברים, הוא אומר שחשק יש לו כוח לפעול אותו דבר שהוא משתוקק לו הרבה. לחשק יש כוח עצום. חשק, ואדם חושק משהו, רוצה משהו, רצון של האדם, החשק של האדם, יש לו כוח לפעול אותו דבר שמשתוקק לו הרבה, אפילו הוא רע, אפילו דברים רעים. אם האדם מאוד חושק את זה, הוא יכול להביא את זה. כמו שרואים, שבדרך שעוד אמרו, זה לילך, מוליך עם הישראל, כן. מצד הרצון שלו, פועל, אפילו כל חם נעשה לו מה זה. אם לא יהיה דבר מעכב, שבמשפטין מגיע לו, זה ומונעים ממנו מהשם. כאילו, הוא אמר, הקדוש ברוך הוא יכול להתערב ולעצור. למרות שאתה מאוד רוצה, אתה לא תקבל. אבל בדרך הטבע של ההתנהגות העולם, כשאדם מאוד רוצה משהו, יקבל אותו. ככה דברים, דרך הטבע הדברים עובדים ככה. כשיש לך חשק גדול למשהו, אתה משתוקק לו הרבה, אפילו רע, אדם יקבל את זה. אלא אם כן, יש משמיים עיכוב, משפט שלא מגיע לבן אדם. לולי זה, בלי שהקדוש ברוך הוא היה מתערב ומונע, על ידי החשק היה משיג כל מה שחושק. על ידי החשק של האדם. אומר שלמה המלך שבימיו לא היה מונע, כי היה שיא הרבה השלמוסה, היה ריח בשלמות, לא היה שום מונע, אז לכן כתוב שם שככלו ישלמה ליבי זביס השם וזביס המלך, וכל חשק שלמה היה של חופץ לאסויס, שכל חשקו היה נשלם בו ומובה לו. הוא היה במצב שלא היה לו מונע, ולכן כל דבר שרק היה חושק היה מגיע, היה מובה לו, מביאים אליו, כן, את כל מה שהוא חושק. והוא היה בתויקף החשק מכל הנברואים, והוא היה לו את כל העוצמה של החשק בעולם, שלמה המלך השלמות החשק, ולכן על זה הוא חיבר את שיר השירים. הוא זה שחיבר את ספר, את מגילת שיר השירים, שבעצם מביאה לביטוי את עומק החשק שיש. וכפי תוקף התגברות כוח החשק, כך הוא משיג. זאת אומרת, כך, כמה השאלה, כמה אתה חושק? כמה שאתה חושק יותר, אתה תשיג יותר, כי החשק נקרא צויף. מה זה? שהוא מסיד רלנוק במצד החיסרון, הוא חושק למילוי, והוא דבוק במחשב, התחיל, אבל ראשית מחשב עצמי, מדבר שממנו שורש כל ההשפעות. ואותו דבר, מסיד רדרה, כאשר אין דבר מונעו, שישק מלך מצרים, נקרא כן מלשון תשוקה. ככה אמר האיש ביצר. שמעתי, כן? ששישק מלך מצרים זה שישק. מי זה השישק? מלך מצרים שעלה לארץ ישראל ולקח את כל הרכוש של שלמה המלך. מה ששלמה המלך השאיר, הוא הגיע אחרי כמה שנים וכבש הכל. אז אומר, איך מגיע דבר כזה? זה בדור של רחבעם, כן? בדור של רחבעם, לא כל כך הרבה שנים אחרי. איך הוא הגיע לכזאת עוצמה? להגיע מיד אחרי שלמה המלך, בזמן רחבעם, ולקחת את הכיסא של שלמה המלך, ואת כל הדברים הגדולים האלה, לקחת אותם איתו, איך הוא זוכה לקחת את כל הדברים האלה? את כל אוצרות בית השם, את כל אוצרות בית המלך, את הכל לקח, איך הוא מגיע לזה? אתה חושב, אתה יודע למה אומר האיש ביצר? כי היה לו כוח החשק. לכן שישק, שישק זה לשון תשוקה, מצד עוצם תשוקתו להשיג רכוש שלמה המלך או לב השלם, מצד זה עלתה בידו, בימי רחבעם הוא ימצא משהו שהיה עד אז מידת המשפט עקבה אותו, אבל ברגע שהיה קצת חטא בישראל, אז כבר מידת המשפט לא עקבה אותו. אז שישק הצליח להגיע באי בשונו החמישי, למלך רחבעם, מלוכים א' פרק י' פסוק חופי חובב, עלה שישק מלך מצרים על ירושלים, והאי כך אז אויצץ בסשם, אז אויצץ בסמלך, וזה הכל לא כך, והאי כך אז כל מוגיני עזוב אשר עושה שלו, הוא עשה הכל הוא לקח. מה היה הכוח שלו? שישק, כוח התשוקה. כוח התשוקה, כוח החשק הגדול, ולכן כמה שיש לאדם חשק...
תשוקה זה בא לי? מה זה תשוקה?
רצון, רצון, חשק, תשוקה זה הכל
מיני... בלי סיבה, זה הכוונה.
לא מעניין אותי אם יש סיבה או לא. אני רוצה.
לא, לא בא לי, רצון שהוא מבין...
לא בא לי, לא, לא. לא צריך סיבה, זה הכוונה.
אתה רואה את זה במציאות עד היום הזה, כשאדם באמת רוצה משהו מסיק. אלא אם כן יש באמת מעקב משמיים, אבל תלוי ברצון של האדם. נחזור לנושא של בירור הרצון.
אתם גם רק מצליח לרצות משהו באמת כשהוא חושב שהוא אפשרי.
כן, אבל הוא צריך לחוות את זה, הוא צריך לראות את זה. יש אחד הדברים הגדולים שהאיש ביצר גם כותב על זה, שהרבה פעמים הקדוש ברוך הוא נותן לבן אדם משהו ואז מסלק את זה ממנו פשוט בשביל לגלות לו שהדבר הזה קיים.
יש לו את זה
כזה? לא, בן אדם כאילו לא חושב שאפשר להתרומם, לא חושב שאפשר להגיע למשהו מעבר. אז נותנים, מסלקים, ואז, או, יופי, עכשיו תנסה להשיג את זה. ואז תשיג את זה מעצמך, שזה שייך לך. שיהיה קיניין שלך, לא רק שהנה, זה משהו. אבל לפעמים יש דברים כאלה. למה זה חזל אומרים, בפסוחים פייזיין ובייס, שכסף מצרים חוזר למקוימוי. מה הכוונה כסף מצרים חוזר למקוימוי? רב אלכסנדרי אומר שם, ששלושה חזרו למטעתן. שלושה דברים חזרו לשורש שלהם. ישראל, כסף וכסף מצרים וכסף לוחויס. כסף מצרים, שבאי בשנה החמישית, רחבה מלה. זאת אומרת, כל מה שוינץ לועס מצרים, הגיע שישק ולקח חזרה. זאת אומרת, איך עם ישראל זכו לזה? בגלל שלהם היה חשק. איך הם זכו לזה? המצרים זכו לחזרה? כי הם הגבירו את החשק שלהם. אבל בעצם שם המשחק פה הוא כמה אתה חושק במשהו. העוצמה של אמריקה מגיעה מחשק גדול שיש לה. לא, כל מי שאתה רואה בעולם שהוא מצליח במשהו והוא רוצה משהו, זה כי יש לו חשק למשהו.
חוסר.
אבל
אם
זה מתחיל מזה שבאדם מאמין שזה אפשרי, אתה לא יכול
למצוא
משהו, אתה לא חושב שזה אפשרי. אתה יכול לקבל... הוא באמת חשב שזה יכול לקבל. אני גם יכול לומר בריגול להתחיל לצורך, אבל...
זה יכול להגיע אבל גם ממקום אחר. אתה צודק שזה בדרך כלל אדם צריך לפתח את כוח היכולת, ה-imagination, הדמיון שלו.
בדרך כלל הכל אפשרי, יש לך דמיונות,
אבל הדמיונות אומרות שזה לא אפשרי, כי הכל כן אפשרי, כן. אבל לא, אדם צריך לראות את המציאות כדבר שאפשרי, ורק אז הוא יכול להתחיל לבקש על זה. אבל יש גם לפעמים דבר, יש לפעמים מצב הפוך, שזה אנחנו רואים גם כן שהקדוש ברוך הוא מביא הרבה פעמים לבן אדם, שהקדוש ברוך הוא מכניס את הבן אדם למצב שאין לו, ורק, ואז הוא מרגיש שטוב, אין לי ברירה. זאת אומרת, בן אדם כאילו אומר, תשמע, לא יודע, נראה, באמת, יש אפשרות, אין אפשרות כזה, הכל מגמגם לו כזה. אבל פתאום הוא הגיע למצב שאין ברירה, אין ברירה. רגע, זה או שאני עובר דרך פה, או שאני תקוע, או שאני נשרף. ואז הוא עובר, הוא מוצא דרך לעבור. למה? כי ככה, מה, זה דלת צרה, מי אומר שאני אצליח לפתוח אותה, ומי אומר, אולי זה נעול? אולי הדלת נעולה?
רבק.
אתה, הוא אפילו לא לחץ על הידית, מעולם. יש כל כך הרבה אנשים שאתה רואה אותם בחיים, מעולם לא לחצו על הידית, הם נמצאים בכלא, יש דלת, ומעולם לא לחצו על הידית. לא בדקו, לא בדקו. יכול להיות שזה נעול, יכול להיות, בדקת? לא, הוא לא ניסה, הוא לא בדק. אולי המפתח, אין איזה בכל נעול. כן, אבל איך איש ביצר אומר את הנקודה הזאת שאדם כל החיים זה של האדם, זה מגיע, הוא רואה קיר גדול, הוא קופץ מעל הקיר, ורק אז כשמגיע לצד השני, מגרש בעצם זה דלת, זה לא קיר בכלל. אתה חושב שעברת פה קיר. לא דילקת על שום קיר, אתה עברת בדלת שהיית אמור לעבור מהרגע הראשון של החיים שלך.
אתה שם אדם בתא, עם ברזלים, אתה צריך לדעת, אתה לא צריך
לדעת, אתה יכול להסתם עם פתור. זה נכון. ואם אתה שם בן אדם בתא, עם ברזלים מכל הכיוונים, וטרקת את הדלת, הוא לא יבדוק אפילו אם הדלת נעולה או לא, ואנשים חיים שלמים, חיים בכלא, מרירים, מסכנים, כשהכל פתוח. אתה לא צריך, אבל, תכלס. מה שקורה, מה קורה באמת? פתאום יש אש. אשרם ואשרי חלקם? אשרם ואשרי חלקם. יש אנשים שבודקים, וזה כוח אחד, ויש אנשים שהם לא בודקים, אז הקדוש ברוך הוא שולח להם כלב לתוך התא, ואז אין להם ברירה, ואז הם חייבים לפתוח את הדלת. אולי, אולי בכל זאת, אולי יקרה נס. ואז מה? והדלת פתוחה. והדלת פתוחה, ותמיד הייתה פתוחה. וזה נקודה שבעצם לאדם לעורר את החשק שלו, כן? אז לעורר את החשק יכול לבוא ממקום שהאדם מעורר את החשק שלו ממקום טוב, או שהאדם נופל ורק אז מתעורר לו החשק. מה תיצק אליי, כן? טוב, אומר ככה, כזה מצרים חוזר למקום אי. פירוש.
זה התובע הכי
שלנו, לא? נכון, בית התובע הכי שלנו, כן, יש... לא, אז הוא אומר, פירוש... כל תוקף, ממשלס אומו וכפי תוקף, החשק שלהם לאיזה דבר שבו ייחוד כוחם. הכוח של אומה וכוח הממשלה של האומה זה כמה כוח החשק שלהם לדבר שלהם, לייחוד כוחם. חשק מצרים, מה היה חשק מצרים? לחוכמות. חשק מצרים לחוכמות, כמו כתוב בזוהר, שלא הייתה חוכמה כחוכמתם של מצרים, שכל טיפה וטיפה שיוצאת, זה זוהר בחלק א' קוף חופי יום א', שבכל טיפה וטיפה יוצאת מעדן רוח חוכמה יוצאת עמו, ולכן יגזר במסניסן, אם מאי מגדלן חכימים ואיסמאי מגדלן טיפשים, יש מים שמגדלים חכמים ויש מים שמגדלים טיפשים, ואינון מאי מגדלן חכימים, אינון מאי ומטפים דה עדן, מטיפים דה עדן, מהטיפות של עדן, גם ועדן, מתוך עדן, יוצא טיפות מים שמגדות חוכמה. מאי אום דה עומר רב יויסי, מאי דה בי טיפין יסירים, מקולינן ארבע נערה, קדמוהו, זה שם מערכות פישוין, פישוין המיוחד מקולינן פישון, ולפי כך הייתה חוכמת מצרים יותר מכל העולם. לכן בזמן הקדמון, מצרים היו המדינה החכמה ביותר, הם הקימו דברים, פרויקטים לא נתפסים בהיגיון עד היום הזה, ולא הייתה חוכמה כחוכמתם. ולכן אמרו דעדה סויה בגולוס. למה? כמה כוח שיש לרע, כך הוא מעפיל על הטוב. כפי תוקף החשק לרע, באותו דבר הוא מעפיל על חשק הטוב. ולכן היו בני ישראל עבדים. עבד אין לו הרמת ראש, כי רשות אחר עליו והראש הוא משועבד. לכן עבדים כמו נשים ואסורים בתלמוד תורה, מורה בקסובס חפכה וסלמד א', ובוודאי כל רכושם היו מוציאים להשיג חוכמות כפי תוקף חשקם. ונקבע אותו חשק ברכוש. האדם משפיע על הרכוש שלו. הכסף של מצרים היה בכוח עצום של בקשת חוכמה. זה מה שקרה. הכסף של מצרים, הרכוש של מצרים, היה בו בעצם בקושס חוכמה. בגלל שלמצרים היה תוקף עצום וחשק עצום של בקשת חוכמה, וזה השפיע אפילו הרכוש שלהם, כידוע לקנייני האדם יש להם שייכות עם האדם, עד כדי כך שהרכוש של מצרים היה בו תאי ועצומה וחשק עצום לחוכמה, ולכן אמרו, אני לא אתן פרוטה מאיוב מסבורך, כן? כי איוב יש ברכה, אז כל מי שנוטל פרוטה מאיוב מתברך. מי ששעה משחקת ומצניח, כל אדם, יש גמורה איפה זה? בפסוחים? פסוחים קופת בייס מדלת, כן. ששיב הדברים ציווה רבי עקיבא את רבי יהושע בנו, לפני שכתב צבוע. אחד הדברים שהוא אומר לו, ואם משתדל עם אדם שהשעה משחקת לו. תתעסק עם אנשים שמצליחים. אומר רב פרפה, לא יהיה למזבן מיני ולא יהיה לזבון אלי. לא, אל תמכור לו ואל תקנה ממנו, כי אתה רק תפסיד, כי הוא השעה משחקת לו. הוא בנו שמצליח. אלא למבט שוטס בלת, יש שותף שלו. אל תקנה ממנו, אל תמכור לו, תהיה שותף שלו. ולמה? בגלל שאתה רואה? כי האדם הזה יש לו ברכה בכסף. אז כשאתה תהיה שותף שלו, יהיה לך גם כברכה. כי הוא קבוע, הנפש של האדם קבוע גם בקניינים שלו. קבוע גם בקניינות. כי הממון נקרא מאוד, נכון? כמו שלמדנו, שבזה תוקף חשק האדם בכל מאוד דרכו. וכאשר הוא משעבדו לדבר אחר שחושק עוד יותר, אז נקבע גם ברכוש. מאחר שזה כל חשק האדם ועיקר קניינו, גם בו נקבע אותו חשק. טוב, זה עניין הקדש השמיים, הוא קצה להביד אזור, שחל על החפץ, העניין הנקבע עליו, שהוא מוכן בדעת האדם, זה מצד קדש הסוף, זה מצד ההפך, או בעביד אזור או בקדוש, להבדיל, אבל יש נקודה שהאדם מכיל מציאס על החפצים שלו, רק שכל כוח האדם הרי מוסר עצמו ללויקה שלו, הרי כל כוחות האדם שקועים בזה, קניינו מתייחד לאותו דבר, הוא חל אותם כוחות גם על הקניונים, וכן בכל דבר שתוקף תשוקת האדם לו הוא מוציא ממונו על זה, אז זה עובר התשוקה של האדם לדבר בעצמו. וזה טעם שקיבל אברהם אבינו מתנות ממצרים, שעל ידי זה הוא זכה לשני כליותיו כשני רבנים, והיו מלמדים אותו חוכמה, נכון? כתוב שהכליותיו של, רב, של, של אברהם אבינו בראש ישראל נהיו כשתי רבנים שמלמדים אותו חוכמה. מאיפה זה הגיע? מהמתנות שהוא קיבל ממצרים. הוא קלט את החשק לחוכמה שלהם, רק הוא שינה את זה לחשק לחוכמת אמת, וכמו ששמעתי מהאיש ביצר, שכי אברהם אבינו עליו השלום, קיבל רוח חוכמה ובינה ממצרים, ורוח עצר וגבורה מאבי מלך. ושזה טעם שאמרו, מאבי מלך נתעברה שרה, כי בזמן שניטל כוח ההולדה מאבי מלך, אז ניתן כוחו לאברהם אבינו עליו השלום. מאיפה אברהם אבינו לקח גבורה להוליד בן? רק על ידי העצירה של אבי מלך, באותה שעה שניטל הכוח מאבי מלך, הוא ניתן לו. אי אפשר, כי לאבימלך היה כוח הולדה מאוד מאוד גדול. אתה רואה שהוא גם דואג, תשקר לי ולניני ולנכדי, הוא דואג לילדים שלו. אז היה לו כוח הולדה מאוד גדול. וכשהוא מקבל מאבימלך, אז הוא בעצם מקבל ממנו גם את התאווה של כוח ההולדה, את כוח ההולדה, ומכוח זה אברהם אבינו הצליח להביא את הילדים. יש בזה עומק גדול, אני תוך כדי עובר לי בראש כל מיני מהלכים, אני לא יודע אם זה מבוסס או לא, אז אני לא אומר כל כך, אבל יכול להיות שהנקודה היא שאצל אברהם אבינו היה נתינה כל היום, אז היה כוח פיזור גדול, והיכולת ההולדה זה בעצם כשהאדם עוצר לעצמו את הכוח שלו ונותן, הוא נותן בשביל עצמו, מעצמו לעצמו, לא כשהוא נותן לאחרים. ואברהם אבינו היה כל כך במצב של פיזור והתרחבות שהוא לא הצליח לרכז את עצמו למקום של נסינה. מה זה? דווקא עם אישה
יש את הדבר הזה,
שמה?
שדווקא עם אישה אדם יכול לתת, ובעצם זה לא הולך ממנו, זה נשאר...
יפה, בדיוק. בגלל הנקודה הזאת שכשאדם עם אישה הוא בעצם נותן וזה נשאר אצל עצמו, אז אברהם אבינו לא היה במקום הזה. אבל כשהוא היה אצל אבי מלך, שאבי מלך היה מאוד חזק בכוח עיצו וגבורו של להישאר עם עצמו, אז דווקא שם מאבי מלך נישא ברוסורו, כן? משם היה לאברהם אבינו את הכוח בעצם, כן, לאחוז את עצמו, להחזיק את עצמו, ושם יוצא היצחוק שהוא שורש הדין, כן? שהוא בעצם שורש הגבורה והצמצום. שמגיע מבית ממצב כזה. ביזה סיים, יעיצו ברכוש גודל, מה כל הדברים האלה? נכון, אלה חוכמת התוירה. השורש שלהם זה חוכמות חיצוניות, אבל הביטוי זה חוכמת התוירה, והתוירה וחוכמת שלוימוי מכל חוכמת מצרים. כל חשק שלוימוי היה לחוכמה. נכון, שהוא מבקש את החלום את זה. והכוח שלו היה קבוע ברכוש, ולזה חשק שישק. השישק חוזר לשם, וחזר למקוימוי. כי זה החלק שלהם, רק שזה היה בהשאלה לבני ישראל, בשביל לקבוע בליבם על ידי זה את חוכמת השם יסבורך, עד שלוי מהמלך שחיבר את מישלי לברר את חוכמת התוירה, ואז לא הוצרכו עוד לחוכמות חיצוניות, וכסף מצרים חוזר למקוימוי כמו הגמור בפסוח עם פי זיין. טוב, עד כאן הצדקס הצדיק כמו שראינו בשלוש מקומות. יש שטיקל במחשב יסחור רוץ, וזה באמת הזמן לא נותן לנו בשום אופן, וחבל, אז אני אגיד ממש ממש בקצרה, מי שרוצה זה דלת פר, שטיקל על דלת פרשייס, מחשבו יספור חורוץ אוי זיין, הוא מדבר על דלת פרשייס, דברים נפלאים ממש, הוא אומר שצריך לדעת מעיקרי היהדוס, להאמין שיש עולם אחר הנצחי, ואין אוי לו מה זה תכליס האודום, ויסוי רירוס לשוב לשם יסבורך, וכיסיסו אסרוי, שהמניין של בני ישראל, זה כנסייה, זה אגודה אחס, טוב, יש בזה הרבה עריכות, ומחציס השקל בעצם מגיע מהמקום הזה. אירו לי מטבע של איש. טוב, אני לא אלמד את זה בפנים, חבל. לא אלמד את זה בפנים, אבל מה בעצם קורה פה? מוישה רבינו מתקשה בסיפור של מטבע של איש. למה? כי הוא לא מסוגל להבין בשלב הראשון, איך יכול להיות שכסף של בן אדם יהיה מטבע של איש? כסף הרי מגיע ממקום מאוד נמוך באדם. אבל מה? כל מה שלמדנו היום זה בדיוק ההפך. למטבע יש כוח עצום, זה רכוש של האדם. וברגע שזה רכוש של האדם, אם האדם מברר את עצמו ומנקה את עצמו, אז נמצא גם בהם, זה מתפשט בכל קניונוב, ונמצא גם בהם מידה סטויבויס. ולכן המטבע ממטבע של אפר, שהוא הנמוך יותר מכל היסודות, הוא הופך להיות מטבע של אש, שהוא גבוה יותר מכל היסודות. הוא הופך להיות בכל מאוידך או בכל ממוינך, המאויד של האדם, תכלית שלמות אהבה, שהאדם מוסר את המאויד שלו לקדיש ברוך הוא. וזה בעצם הסוד של פרשת ואהבתו, שאדם מוסר את הדבר הזה לקדיש ברוך הוא. מומוין יחבב מגוף, הוא יתקח את המומוין שלו ונותן לקדיש ברוך הוא. וזה בעצם הסוד של פרשת שקולים, שהאדם מקדש את עצמו כל כך, שאפילו הכסף שלו גם נהיה קדוש, וזה דוחה את הכוח של הומון. כי הומון בעצם בא ואומר, אין שתי חיבור בין העולם הזה לעולם הבא. כסף זה גשמיאס, אל תבלבל את המוח להגיד שגם כסף של הבן אדם הופך להיות רוחניאס, והחמור של אביר הזמן יויר, והמקל של, של רבא, ושיש שהאדם מקדש את העולם. המולק לא מוכן בשום אופן לקבל את היסוד הזה, שהאדם הצדיק שחי בעולם מקדש את העולם. מבחינתו הקדושה יכולה להיות מקסימום בתוך הפינה שלה. היא לא יכולה ואין לה מקום להתפשט בעולם ולקדש את העולם. ולכן כשאנחנו מקדימים שקלנו לשקליו, זה שאנחנו מראים שהכוח השקל של ישראל, כוח הממון של ישראל, גם הוא קדושה. ועל ידי הקדושה שמתגלה בכלי האדם ובחפצים של האדם, אנחנו בעצם גולי וידוע, שזה בעצם שורש הגילוי והידיעה של הבריאה כולה, לגלות ולהודיע את הדבר הזה, שהאדם משתמש בעולם, מקדש את העולם, ומביא למצב שכל העולם כולו מצופה בקדושה, בדעה את השם, כמיים ליום החסים, כל מקום בעולם. בכל חפץ שהוא, מגדוי לו ועד קטן לו, לירו אויסי וגור זאב עם כבס וכל הבחינות האלה. טוב, נעצור כאן.